שלום, אתם מאזינים לפודקאסט אנשים ומחשבים, תודה שהצטרפתם אלינו. בפרק היום אנחנו נשוחח עם פרופסור חגי לוין, מומחה בבריאות הציבור ומשמש כרופא בכיר בבית הספר לבריאות הציבור באוניברסיטה העברית בירושלים. בתפקידו הציבורי הוא משמש כיושב ראש איגוד רופאי בריאות הציבור, ותפקיד נוסף בהתנדבות מהתקופה האחרונה, ראש מערך הבריאות במטה משפחות החטופים. שלום לפרופסור חגי לוין.
שלום יהודה.
שלום, תודה שהצטרפת אלינו. נתחיל בתפקיד הציבורי שלך, איגוד רופאי בריאות הציבור. ספר לנו קצת גם למאזינים, מה זה האיגוד הזה, מה הוא עושה, מה תפקידו?
זהו האיגוד המדעי של כלל העוסקים והעוסקות בבריאות הציבור בישראל. המטרה שלנו היא כדי להגן על בריאות הציבור, להגביר את המקצועיות של העוסקים בתחום. שעוסקים בתחום זה לא רק רופאים מומחים בבריאות הציבור שהם עמוד השדרה,
כן.
אלא גם בעלי מקצועות, כל מקצועות הרפואה, כמו סיעוד, תזונה, רוקחות, פיזיותרפיה, ניהול רפואי, אבל גם וטרינריה למשל, כי גם וטרינריה חשובה לבריאות הציבור. וכדי להגן על בריאות הציבור אנחנו צריכים לשלב תובנות ותורות מתחום הכלכלה ומדעי הנתונים, כמובן אפידמיולוגיה ומנהל מערכות בריאות, וגם ממדעי החברה. לכן המקצוע הוא מקצוע מאוד מגוון. ראינו בשנים האחרונות, גם במגפת הקורונה, גם במשבר הדמוקרטי, גם בהשפעות של המלחמה על בריאות הציבור, איך הנושא הזה הוא נושא שנוגע בחיים של כל אחד ואחת מאיתנו, מנקודת הקצה של הטיפול בבתי החולים, שגם שם איכות שירותי הבריאות גם היא מאוד קשורה בבריאות הציבור,
כן.
ועד לנקודה שהאוויר שאנחנו נושמים, המזון שאנחנו אוכלים, המים שאנחנו שותים. אז המקצוע הוא מאוד מגוון ומעניין. אנחנו עובדים במשותף עם כל בתי הספר לבריאות הציבור, עם כל ההתמחויות הקליניות ברפואה, עם בתי החולים, עם משרד הבריאות ומשרדי הממשלה האחרים, עם השותפים שלנו בעולם ועם הציבור עצמו, כדי לראות איך אנחנו מקדמים את בריאות הציבור בכל מקום ובכל זמן.
כמה אנשים אתם מייצגים? כמה אנשים חברים באיגוד שלכם?
האיגוד הוא איגוד קטן, אנחנו מדברים על סדר גודל של כ-100 חברים שהם מאוד מאוד משפיעים, כל אחד בתחומם.
כן.
הנגיעה שלנו עם מעגלי השותפים היא בסדר גודל של 1,000 שותפים ישירים, אבל עם השפעה שאני חושב, אני לא אגזים, שהיא נוגעת בחיים של כל אדם וכל אישה בישראל. ואנחנו רואים גם את המורכבות בתחום הזה, שקשה מאוד להסביר את המתח הזה של בריאות הציבור. זה לא מושג אמורפי. בסוף אנחנו נוגעים באנשים ספציפיים. שאנחנו מדברים על עישון למשל, כן? אנחנו מדברים על מדיניות, אבל בסוף זה אנשים ספציפיים שיתחילו לעשן, או יפסיקו לעשן, או ימשיכו לעשן, לפי הצעדים שאנחנו ניקוט בהם כמדינה.
אבל 100 אנשים, זאת אומרת, זה יחסית מעט לכל התפקידים שתיארת, זה הרבה מאוד אנשים שעוסקים בזה, אז מי יכול להיות חבר באיגוד?
אנחנו בעיקרון איגוד של המומחים בבריאות הציבור. יש עוד
אוקיי.
הרבה שעוסקים בבריאות הציבור
הבנתי.
שלא רואים בעצמם מומחים, אז אנחנו לא
הבנתי.
מקבלים את דווקא, לאו דווקא את כל הסטודנטים נניח במקצועות הבריאות שאנחנו,
הבנתי.
אני מלמד באוניברסיטה העברית והדסה, כל שנה יש לנו כסדר גודל של 80 סטודנטים בבריאות הציבור ובמקצועות כמו מנהל מערכות בריאות, אבל בריאות הציבור מושפעת מההשפעה של כולנו, אז אנחנו מסתכלים על זה בראייה מאוד רחבה. במקור זה היה מיועד לרופאים מומחים בבריאות הציבור בלבד, כאחד מה איגודים המדעיים של הסתדרות הרפואית, אבל אנחנו מצאנו לנכון בהובלה, באיגוד שאני שותף לה בעשור האחרון, להרחיב את המעגל, ובהתאם לייעוד של בריאות הציבור, לכלול את כל השותפים. אנחנו גם הארגון היציג של ישראל בארגוני בריאות הציבור הבינלאומי.
תן לי דוגמה לכמה פעולות שעשיתם בקורונה. אני יודע שמענו אתכם הרבה מאוד. איזה פעולות אתם עוד עושים, למשל בימים האלה או בתקופה האחרונה? כדי לסבר את האוזן המאזינים.
בהחלט, אנחנו בכל הנושאים של סדר יום בבריאות הציבור, אבל באמת נושאים מרכזיים, זה למשל הפיקוח על הטבק, שאנחנו רואים את המאבקים, ואני בעצמי נחשפתי לדבר שלא כתוב בספרי הלימוד ולא למדתי, לא בלימודי רפואה ולא בלימודי בריאות הציבור, וזה הכוח המשחית של חברות מסחריות, חברות הטבק, שפועלות למטרת רווח.
הלובי, הלובי שלהם, בוודאי,
הלובי,
כן.
הלובי המפורסם,
כן,
אז
כן,
אנחנו
כן.
בחזית המאבק בלובי וגיבשנו קואליציה מאוד רחבה של
כן.
ארגונים חברתיים ונציגי ממשלה וכלי תקשורת ואנשים מהאקדמיה שפועלים ביחד כדי לעמוד על המשמר ולהגן על הציבור בישראל, כולל המעשנים עצמם מנזקי העישון. גם בתחום הזה יש חדשנות מסוימת, כי החברות מפתחות כל הזמן מוצרים חדשים, וכנגד זה גם מי שמפקח צריך לדעת להתחדש ולהיאבק בפרסומות ובמוצרים החדשים. יש את הנושא של התזונה כמובן, גם שם אנחנו בעצם מבינים היום שמשקאות מתוקים הם גורמים נזק לבריאות הציבור בצורה שאפשר להגביל אותה לנושא של הטבק, והם משתמשים באסטרטגיות שדומות לאסטרטגיות של חברות הטבק. לכן הכלים היום כמו מיסוי על משקאות מתוקים נהיו כלים מקובלים בעולם.
זה גם
ראינו אצלנו
לובי, זה
כיצד,
לובי פוליטי כבר, זה כבר לא לובי כבר, אתה יודע, לא מקצועי.
נכון, אז אומרים
כן.
פוליטיקה, צריך להבין
כן.
שהפוליטיקה זה יחסי הכוח בעולם,
כן.
והחיים שלנו והבריאות שלנו מאוד מושפעים מהפוליטיקה,
נכון.
ולכן כדי להגן על בריאות הציבור, חובתנו לצאת, כמה שזה לא נעים, גם לזירה הפוליטית, גם לזירה הציבורית, התקשורתית, וגם בכנסת, כדי באמת להגן על בריאות הציבור. כי אני חייב להגיד לצערי,
כן.
שראיתי מעט מאוד, מעט מאוד, חברי כנסת שמבינים בנושא הבריאות ומוכנים להיאבק למען הציבור, ובפועל אנחנו רואים שיש לובי, כמו שאתה אמרת, מאוד חזק,
או.
שיש לו מטרה ברורה להרוויח כסף,
נכון.
והאינטרס הציבורי, גם בתחום הסביבתי, זה מאוד
כן.
בולט. אנחנו שותפים במאבקים, למשל בנושא עכשיו שחברת קצא שפועלת במחשכים,
כן,
שואפת
ברורה.
להגביר פי 10 את הכנסת הנפט באילת, דווקא עכשיו בזמן מלחמה שאנחנו מודעים לסכנות וראינו את
כן.
האסונות האקולוגיים בשנים האחרונות, אנחנו מאוד חוששים שדבר כזה יכול לגרום לנזק עצום לבריאות הציבור בישראל, על ידי זיהום אוויר, על ידי זיהום של מתקני התפלה, על ידי פגיעה ביכולת של הציבור לנפוש באילת ובמקומות אחרים. ושוב, אנחנו מאוד מאוד חוששים שהשיקולים הציבוריים, הבריאותיים, הסביבתיים, לא תמיד הם אלה שנותנים את הטון. אנחנו עוסקים גם בנושא של איכות שירותי הרפואה, בסל התרופות, בנושא של
כן.
חיסונים, בנושא של פערים בבריאות בין מרכז לפריפריה.
נכון.
הקמנו גם קבוצה של קידום בריאות החברה החרדית, עם מנהיגות מתוך החברה החרדית, כי באמת ראינו שיש שם פערים גדולים. ואנחנו גם נותנים מענה לפניות שאנחנו מקבלים מעת לעת בכל הנושאים שעל סדר היום בבריאות הציבור.
שאלה שאפשר לדבר עליה המון, אבל רק כדי לסכם את הנושא הזה, אנחנו עם בריא לעומת מדינות אחרות?
הכל יחסי,
כן.
צריך להבין, השאלה היא מצוינת, צריך להבין שהגורמים המשפיעים על הבריאות הם מגוונים. בתוך זה למשל איכות שירותי הרפואה תופסת מקום מאוד קטן, למשל על הסיכון למות. הרבה יותר משמעותי זה הקשרים החברתיים. אז אנחנו הצטיינו יחסית כאומה
כן.
בלכידות חברתית יוצאת דופן, בסולידריות ובחוסן, שאפיינו אותנו שנים רבות. לצערנו, הערכים האלה בישראל נפגעו קשות
כן.
בעשור האחרון, ואני מאוד חושש שהם גם ישליכו על הבריאות שלנו. אנחנו גם רואים בקרב בני הנוער בישראל את העלייה בהתנהגויות סיכוניות עוד יותר מאשר בעבר, ואני חושב שאנחנו חייבים לתת את הדעת לעניין הזה ולהשקיע ולראות איך אנחנו עושים את זה גם ברמה של הרשויות המקומיות וגם ברמה של המדינה. אנחנו קראנו רק לפני מספר ימים את הדוח החמור של ועדת מירון. אני
כן.
חושב שמה שראינו שם, את אותה הפקרות בחיי אדם,
ברור.
לצערי, כמי שרואה את המערכות הציבוריות במדינת ישראל, אני רואה שעוד ועוד מערכות הולכות ונרכבות, והתוצאה היא פגיעה וסכנה לבריאות הציבור בישראל, ולכן נדרש ממש תיקון עומק
נכון.
במערכות הציבוריות בישראל כדי לתת להם את הכלים להגן על כולנו.
אין ספק שקראתי חלק מהמסקנות, אז כתבתי שזה תמצית חיינו הציבוריים. זה נכון לגבי כל דבר, לא רק לגבי זה, זה משתקף בכל מקום. החוסר, הנכונות להעמיק ולשמור על דברים. בוא נגע רגע בנושא, נושא שקשור גם אנחנו בעיקר בנושא הזה, זה החדשנות. כיצד הטכנולוגיה, החדשנות, משתלבת בכלל בבריאות וגם בבריאות הציבור, לפי דעתך בישראל?
אני באופן אישי חושב שלטכנולוגיה יש תפקיד מרכזי ביותר בחיים המודרניים שלנו, ואם אנחנו מדברים על הגורמים הקובעים את הבריאות, אפשר לדבר היום על הטכנולוגיה כפקטור מאוד משמעותי. בעניין הזה צריך לזכור דבר שאולי אנשים פחות מדברים עליו, שזה האוריינות הדיגיטלית. כלומר, היום במאה ה-21, בשנת 24, מי שאין לו את הכלים נשאר מאחור ונפגע, ולכן זה חובתנו כחברה להבטיח. ראינו את זה בקורונה, כיצד באותם יישובים, באותם משפחות שלא הייתה נגישות לשירותים דיגיטליים, הם נפגעו, החינוך של הילדים והאפשרויות התעסוקה נפגעו בצורה כל כך קשה. לכן חובתנו כחברה לתת לכל הילדים ולכל החברה את ההזדמנות הזאת. אני מכיר ומוקיר את הפעילות שלך ושלכם, והכותרת הזאת של אנשים ומחשבים היא כותרת כל כך נכונה, כי קודם כל היא שמה את האנשים במקום הראשון, ומחשבים, כן, ומחשבים. המחשבים הם כלי,
צודק,
הם לא
צודק.
מטרה, הם כלי
ברור,
נורא
ברור.
חשוב כדי
כן, כן.
להקל ולשפר את החיים שלנו. כמו שאמרנו מקודם, אם אנחנו נשכיל לעשות שימוש, הם לא טובים או רעים, אנחנו צריכים לדעת להשתמש בהם כדי לדאוג נכון לחברה, ולראות גם איך הם משליחים על הבריאות. אני באופן אישי מעמיק בנושא הזה בשנים האחרונות, ובשנה האחרונה אני לוקח חלק בהשתלמות עמיתים של החברה הישראלית לטכנולוגיה עילית ברפואה, וזה מאוד מאוד חשוב. אני לומד הרבה מאוד דברים חדשים על העולם הזה. בתחום שלי, התחום של הדיג'יטל הלס, התחום של הדאטה, עברנו מהפכה של ממש בשנים האחרונות, ואנחנו ממש, אני חושב, על סיפה של שינוי בדרך שבה הרפואה מתנהלת. אני מברך על השינוי הזה, רק צריך לראות איך אנחנו בכל נקודת זמן מבטיחים שהשינוי הזה לא מחולל שינויים שליליים בלתי צפויים,
כמו
איך
כל
אנחנו דואגים
דבר.
שכולם לוקחים חלק בשינוי הזה.
עכשיו בואו אני רוצה לחבר את זה להרחיב את השאלה, כשמדברים על בריאות דיגיטלית וזה קשור לנושאים, גם מה שאמרת, אנחנו שומעים הרבה על מצוקות אשפוז, על מחסור במיטות, זה היה קודם לפני המלחמה וכמה היום, גם היום, בטח זה אתה מכיר את הנושא הזה, עד כמה בעצם אולי השקעה יותר גדולה באוטומציה של תהליכים, כמו רפואה מרחוק, כמו תהליכים בתוך בתי החולים והמרפאות, היו יכולות אולי להקל קצת על המצוקה הזאת ולא עושים את זה.
שאלת המפתח כאן היא איך. הפרטים הם מה שחשוב. שוב, צריך להבין, אני כחסיד של מדע בדיוני, שאני אוהב לקרוא, אנחנו יכולים להגיע למצב אוטופי יותר מהמצב היום, אנחנו יכולים להגיע למצב דיסטופי יותר מהמצב היום, וזה בידיים שלנו. השאלה היא איך אנחנו נעצב את המערכות, ואני אתן דוגמה, זאת אומרת, למשל, אנחנו צריכים ללכת יותר לכיוון של אשפוזי בית. אשפוזי בית זה דבר נכון. בן אדם, זה טוב לו להיות בביתו, ואם נוכל לתת לו את הטיפול הרפואי ואת התמיכה, והיום בעזרת הכלים הדיגיטליים אפשר לעשות ניטור מרחוק, טיפול מרחוק, ואפשר באמת להטמיע ולראות איך אנחנו מאפשרים לאנשים להיות מאושפזים בביתם, ובכך גם לנצל, גם לתת לבן אדם סביבה יותר נעימה לו, וגם לחסוך את ה... מיטת האשפוז, שהיא אכן משאב יקר. אבל זה גם יכול להיות דיסטופי במובן שאנחנו מנתקים אותו ממגע אנושי ועושים הכל מרחוק. שוב, ראינו גם בקורונה את הדוגמאות החיוביות והשליליות לדבר הזה. ולכן אנחנו צריכים בכל שלב לשים את האדם במרכז, לקבל פידבק מתמיד מתוך האנשים שמשתמשים במערכת, אין המטופלים ואין המטפלים, ולשים במרכז את החוויה האנושית, ולזכור שהטכנולוגיה היא אמצעי חשוב, אבל רק אמצעי ולא מטרה. וזה פשוט נכון בכל ההיבטים, אנחנו גם מדברים היום על הכלים של הבינה המלאכותית, צריך להבין, אין שום דבר אוטומטי. בסוף, הפרמטרים שאתה מזין, הדרך שבה אתה מחליט, בסוף זה כן נשען על ערכים, ואנחנו תפקידנו לנווט לכיוון הנכון ולבקר כל הזמן. אני מאמין בכוח שלנו לעשות את זה נכון, אבל זה בתנאי שאנחנו נשים לנגד עינינו את המטרה, שהיא איננה רווחים כספיים, היא איננה דיבידנדים לבעלי המניות, אלא התועלת החברתית המקסימלית. וזה מה שצריך להיות לנגד עינינו כל הזמן.
אבל זה גם עניין של משאבים שבסך הכל בתי החולים הם תחת השפעה של רגולציה מסוימת של הממשלה. שאלה אם הממשלה מקצה מספיק משאבים כדי לנצל את היתרונות האלה כשהם קיימים. שעדיין לא קיימים, עדיין לא נמצא ברוב חלק גדול מבתי החולים. זה לא עניין
אז
של משאבים של כסף, רק עניין של החלטה.
אתה נוגע באמת בנקודה מעניינת וחשובה, שזה בשורש העניין חדשנות.
נכון.
מהי חדשנות?
אוקיי.
וחדשנות איננה רק טכנולוגיה. חדשנות היא היכולת
יפה.
לשנות את נקודת ההשקפה שלנו במהירות
נכון.
ולהתאים אותה לנסיבות המשתנות.
לזה
ואנחנו
התכוונתי.
בהחלט צריכים,
כן.
אנחנו יחסית במערכת הבריאות שמרנים, אפשר
כן.
להבין את השמרנות הזאת,
כן.
אנחנו עוסקים בחיי אדם, אנחנו צריכים בתוך מערכת הבריאות את אותם יחידות קצה, את אותם מערכים שהם כן יודעים להיות חדשניים וכן יודעים להטמיע שינויים, כי אנחנו נמצאים בעולם מאוד דינמי ואנחנו לא צריכים לפגר אחר השינויים, אלא צריכים לדעת איך לנצל אותם לטובת קידום הבריאות של האוכלוסייה. אני חושב שבמובן הזה זז דבר בעולם הבריאות וגם
כן.
בישראל בשנים האחרונות. אנחנו
כן.
רואים בישראל באמת חדשנות מאוד מאוד מרתקת ומלהיבה בתחום של הפודטק, בתחום
כן.
של ההלסטק,
הרבה
ואני חושב
סטארט-אפים, כן.
ואנחנו באמת עכשיו בתקופה מאוד מאוד קשה בחמשת החודשים האחרונים, גם אני וגם בשנה לפני כן בעניין אחר, וגם
כן.
אני כרופא משפחות החטופים חווה את זה כמובן באופן
אסור.
ישיר, ואני מאוד
אסור.
מקווה שדווקא מתוך המשבר הבלתי נתפס הזה, אנחנו כן נדע לייצר קשרים חדשים ואתוס ישראלי חדש, ולא לאבד את החדשנות שלנו ואת היוזמה שלנו ואת היכולת שלנו, כי אסור לנו לקפוא על המקום. אני חושב שזה הדבר
נכון.
שהמציאות המודרנית מכריחה אותנו.
אני רוצה רגע להזכיר, הזכרת את זה, זה בדקה השאלה הבאה שלי, התפקיד ההתנדבותי שלך במטה החטופים כאחראי על נושא הבריאות. במה מדובר, מה אותו תפקיד ומה עושים שם, מה המצב שם בכלל?
קודם כל אני התייצבתי.
יפה, כן.
ברגע ששבעה
כן.
באוקטובר כולנו, אני חושב, הוכינו
נכון.
באמת בתדהמה מחומרת המשבר, מהטבח הנוראי, ובאמת
כן.
זה היו
כן.
ימים, אנחנו זוכרים היטב, כל כך קשים. אז
כן.
אני ניסיתי לעזור בכל מיני מקומות, ובאמת יש כל כך הרבה, אם נסתכל על בריאות הציבור, הפגיעה היא בכל הציבור בישראל, ובוודאי ובוודאי בעקורים הרבים ובפצועים ובמשפחות השכולות.
אז מה אתם
אבל
עושים שם בעצם?
החטופים,
מה
לא,
אתם
אני
עושים?
צריך לדעת, החטופים
כן.
והמשפחות שלהם
נכון.
הם עדיין בשבעה באוקטובר. הם
נכון.
נמצאים בלב הסערה, אין להם יום והם, אין להם לילה, הם דואגים כל הזמן ליקירים שלהם. מה שאנחנו עשינו, אז כמו שאמרתי, קודם כל באתי
כן.
להיות איתם, נפגשתי איתם כבר מהימים, ממש מהימים הראשונים למלחמה, ובעצם הצבתי מטרה מאוד ברורה, והיא להגן על בריאות החטופים והמשפחות שלהם. בריאות החטופים, כמובן הדרך להגן עליהם זה להחזיר אותם הביתה.
כן,
אני
כן.
נותן יחד עם צוות עצום של מתנדבים ומתנדבות מכל מקצועות הרפואה, נותן את הזווית הבריאותית והאסטרטגית בכל הפעילות של מטה המשפחות וגם לגופים אחרים שאנחנו עוזרים להם, כי בעצם אנחנו מבינים שהנושא ההומניטרי של החטופים הוא נושא שיש עליו קונצנזוס בעולם, אגב אפילו בעולם הערבי. ראינו
כן.
השבוע את הדוח על האלימות המינית של האו"ם, שאנחנו
כן.
מטה המשפחות יזמנו אותו,
נכון.
וברגע שאנחנו שמים את זה על השולחן זה כן עוזר להראות על הפשעים של החמאס ולהעמיד אותו בעמדה לא נוחה, ומשפר את היכולת שלנו להשפיע על שחרורם. במקביל ניסינו את כל המאמצים לשפר את בריאות החטופים. שבי, מהימים הראשונים אני ביקשתי מהמשפחות, ואחר כך גם בנינו נוהל יחד עם משרד הבריאות
כן.
שגם אושר משפטית, שהפקנו נתונים על המצב הבריאותי של החטופים לפני החטיפה, ובעצם בנינו דוחות
יפה מאוד.
שמשקפים את הרקע הרפואי שלהם. ניסינו קצת לאסוף מידע על הפציעות שלהם, אבל זה נושא שהוא בחלקו מסווג. ברגע ששוחררו חטופים וחטופות, ראיינו אותם
כן.
ולמדנו מהמצב הרפואי שלהם על המצב של החטופים האחרים, וככה אנחנו כל הזמן מנסים לקדם. יזמנו עסקת תרופות שפורסמה על ידי נשיא
כן,
צרפת,
כן.
שבאמת עוד לא קיבלנו הוכחה, אבל אנחנו צרפתים טוענים שיש הוכחות שלפחות חלק מהחטופים
כן.
קיבלו את התרופות, ובמקביל כל הזמן אנחנו מלווים את המשפחות, עוזרים להם בטיפולים גם נפשיים וגם רפואיים, כל מה שהם צריכים. אנחנו גם יוזמים פעילויות כמו טיפול בכלבים טיפוליים ושיעורי פילאטיס ופעילויות משותפות, שהסולידריות ביניהם והתמיכה של כל הציבור בישראל היא בכל זאת עוזרת במשהו להתמודד עם התקופה
כן.
הקשה הזאת. אנחנו רוצים להגיד חדשנות כדי להמחיש למקבלי ההחלטות ולציבור מה זה אומר להיות חטוף. אנחנו בנינו כלי של וירטואל ריאליטי ביוזמה של אחת מבנות משפחות החטופים,
יפה.
שעל שם
כן.
הקרוב שלה, המשקפיים של שלומי, שבה
כן.
רואים ומרגישים בעצם את חוויית החטוף. אני מדמה את זה, הבן שלי קוראים לו אורי, אז
כן.
זה you are I, אתה הוא אני, אתה מרגיש לכמה דקות מה
וואו.
זה להיות חטוף, את האימה ואת חוסר השליטה
מעניין,
במצב
מעניין,
שלך,
מעניין.
וזה יכול לעורר אמפתיה אצל
כן.
גורמים שלא תמיד מבינים על מה אנחנו מדברים בעצם.
ואתם משקפים להם את זה? מראים להם את זה? כן.
כן, אז אנחנו מראים בווירטואל ריאליטי את החוויה הזאת. אנחנו רוצים גם, אנחנו הקמנו איזושהי ועדה מלווה לנושא של שיתופי פעולה מחקרים, כי יש צוות מחקרי שרוצה עכשיו לחקור את האימפקט של החשיפה הזאת, ואנחנו באמת רוצים להיות מקצועיים ככל האפשר ולראות
כן,
מה
כן.
עובד טוב יותר ופחות פחות טוב יותר. אני חושב שזו החובה המקצועית שלנו. אנחנו גם
כן.
ראינו, עשינו שימוש בהסברה מה שנקרא,
כן.
קיבלנו תרומות, זה סדר גודל של מאות מיליונים ואולי למעלה ממיליארד שקלים שווי פרסום לנושא של ההסברה על החטופים, וגם פה צריך להיות מאוד מקצועיים ולראות מה משפיע ופחות משפיע בעניין הזה. אז אני חושב שאנחנו נמצאים באמת במציאות כל כך מוזרה שאף אחד
כן,
לא
נכון.
חלם עליה, ואנחנו
כן,
מבינים גם
כן.
איך החמאס משתמש בסרטונים שלו כדי לעשות לוחמה פסיכולוגית.
פסיכולוגית, כן.
אז אנחנו ממליצים לציבור לא לצפות בסרטונים של החמאס ולא להפיץ אותם, ואנחנו
ללכת לכם.
מנסים לעשות את הדברים בצורה שהיא דווקא מעוררת אמפתיה ולא מעוררת זעזוע, כי החשיפה לזוועות, אני מאוד
אני
חושש שהיא
לא,
גם
ודאי
פוצעת
שלא, כן,
את
כן.
הנפשות של הצופים
כן,
בהם, וזה ממש לא
כן.
המטרה שלנו.
דבר אחד ברור, שככל שחולפים הימים זה לא טוב לבריאות של אלה שנמצאים שם, ואנחנו מקווים שהם באמת יחזרו. אנחנו כנראה מזכיר כמובן שאתה תהיה הדובר הראשון שיפתח את הוובינר הווירטואלי שלנו של בריאות דיגיטלי ב-17 במרץ. מה אתה הולך להגיד שם פחות או יותר, על מה מדובר?
אני אגיד לך מה אני אגיד בסוף, כי אני
או.
תמיד מסיים בדבר אופטימי,
כן.
ואני חושב ואני באמת מאמין בזה בכל ליבי, שתקופת משבר היא
כן.
תקופה של הזדמנות, ודווקא בכל ההיבטים, כן, גם אני אמרתי את זה לגבי הקורונה, אבל גם עכשיו עם המלחמה הקשה הזאת שאנחנו נמצאים בעיצומה, והמצב שבו אנשים חטופים, אנחנו כחברה ישראלית, מערכת הבריאות בישראל, אנחנו צריכים להמציא את עצמנו מחדש, ודווקא הדבר הזה יעמיד אותנו במקום טוב יותר להתמודד עם האתגרים הבאים. אני ביקרתי במוסדות הרפואיים בסורוקה וברזילי, שבאמת בשבעה באוקטובר טיפלו באופן חסר
כן.
תקדים באירוע רב נפגעים, שלצערי החטופים עצמם הם עדיין ממשיכים להיות באירוע רב נפגעים,
כן.
ובעצם כבר מיישמים חדשנות בטיפול באירוע רב נפגעים. אז אני
נכון.
חושב שאנחנו צריכים תוך כדי האירוע כבר לתחקר ולהפיק לקחים רוחביים שיעזרו גם לנו וגם במקומות אחרים בעולם. אני רואה איך צה"ל מטמיע למשל את הנושא של תרומות דם בשטח
כן.
בצורה שלא נעשתה קודם לכן. אני רואה איך אנחנו מחזקים את יכולות טיפול מרחוק שאנחנו זקוקים להם. לצערי, אנחנו לא מספיק מיישמים את התובנות ואת היכולות היום של הדאטה סייאנס לטובת בריאות הציבור. זה תחום שהוא תחום יותר מורכב, הוא דורש
כן,
לפעמים שיתוף
כן.
פעולה עם ממשלות, והוא לא כמו בשוק הפרטי, אז אני אנסה בתוך האקו-סיסטם של הטכנולוגיה ובריאות בישראל, אני אנסה לרתום עוד ועוד אנשים לבוא ולחפש
מעולה,
איך אנחנו
מעולה.
מוצאים פתרונות לאתגרים של בריאות הציבור, איך אנחנו מעמידים את מערכת הבריאות שהיא שמה במרכז מה שנקרא היום value-based care, כלומר איזשהו ניהוג חכם של מערכת הבריאות כדי שבאמת אנחנו נשקיע יותר במניעה, כי זה המפתח
נכון,
בעולם
נכון,
שבו
נכון,
המחירים של הטיפול הרפואי הולכים
נכון,
ומאמירים,
נכון.
שבו טכנולוגיות, אני חייב להזכיר, כי אנחנו שוב, אנחנו מדברים על טכנולוגיות ויש תחקירים, אני יכול לשתף בהם,
כן.
על טכנולוגיות שבהתחלה נתפסו כחיוביות, אבל אז התגלה שבעצם הן גורמות נזק חמור ביותר, הן לא נתפסו בזמן, כמו כל מיני שתלים
כן.
לניתוחים מסוימים, אז אנחנו
נכון.
צריכים לדעת לזהות מוקדם טכנולוגיות שגורמות נזק, ודווקא הדבר הזה הוא זה שיעודד חדשנות. אז אנחנו נמצאים בתקופה מאוד דינמית, והחוכמה שלנו זה למצוא את האיזון הנכון ולבנות מערכת שהיא מעודדת חדשנות, אבל חדשנות שהיא רואה לטווח רחוק, שהיא משנה עכשיו, אבל בונה תשתית קדימה, ואני חושב שאנחנו בתקופה מאוד מרתקת, והלוואי שאנחנו
כן,
ממנה נצליח לצמוח למציאות טובה יותר.
הנושא של מניעה והשקעה בבריאות היא מאוד חשובה. תודה רבה לך, פרופ' חגי לוין. אנחנו נתראה כמובן בוובינר ב-17 לחודש. תודה.
תודה, מצפה לוובינר
תודה,
מרתק.
תודה.
תודה, יהודה.